כן, אנחנו נחזור על הלכה א', נסכם בשתי מילים את מה שדיברנו ונתקדם הלאה. הלכות כלי המקדש פרק א', הלכה א', מצוות עשה לעשות שמן למשחה, שיהיה מוכן לדברים שצריכים משיכה בו, שמר ועשית אותו שמן משחת קודש. הדברים שאמרתי בשבוע שעבר, שמחתי הרבה על הספר הזה, לא אחרי, אני כאן כרך ב', זה רק כרך א', ספר תורת העולה של הרמ"א, רב משה עזרליש, שכתב על כל ענייני המקדש, ההבנה של ביאור הדברים, חלק מזה על פי פנימיות התורה, חלק מזה דברים יותר סברים שלא מבוססים על תורת הנסתר. אני חושב ש... מה? ספר תורת העולה, אין את החלק הזה, החלק ב', מה שאמרתי זה לא מופיע כאן בחלק הזה. נקרא משפט ממנו, שהוא אולי בסיס לכל, אולי תמצות כל מה שאמרתי בשיעור הקודם. ואמרו שמן המשחה נגנז בבית ראשון, והיה חסר בית שני. כמו שדיברנו, יושיהו המלך גנז את שמן המשחה, ובבית שני לא, אני שאלתי את השאלה, למה לא חיפשו, למה לא עשו, למה לא היה בבית שני? אז זו כאן הרמה, כותב, להיות כי לא הייתה השגחה דבקה בהם בבית שני כמו בבית ראשון. מופיע המשפט הזה מופיע בצורות שונות, דיברנו על זה כשדיברנו בהלכות בית הבחירה בפרק הראשון. הגמרא אומרת חמישה דברים שחסרו בבית שני לעומת בית ראשון, ובפנימיות הדברים הרמח"ל מסביר את זה שבבית ראשון הבית של מעלה היה מותאם לבית של מטה, ולכן הייתה שכינה שורה. הרמח"ל אומר שבשניהם זה הייתה בבחינה של ספירת חוכמה, השם נתן חוכמה לשלמה, זו הייתה מדרגה גבוהה מאוד, והייתה מותאמת גם בית המקדש של מעלה וגם בית המקדש של מטה היה באותו מדרגה. אחרי זה היה צריך לבנות בית שלישי, ויחזקאל בנבואה שלו, הוא ראה את הבית השלישי, ראיתי, הוא מדבר על דברים שהוא ראה, אז הוא ראה את הבית של מעלה. זה מה שהרמח"ל קורא ספירת כתר, שזה משהו, בעברית שלנו זה לא מעל מעדן, זה משהו עליון, נצחי, ובית המקדש של מעלה היה מוזמן להיות בדבר הזה, אבל, כבר אומרת, מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, למה עם ישראל לא זכה, לא עלו, נשארו עמי הגלות בבבל, ולא זכו לבנות את הבית באותו מדרגה שהיא למעלה, ולא הייתה התאמה בין הבית העליון שכבר היה וקיים עדיין במדרגה גבוהה יותר, ובבית השני זה לא נבנה במדרגה יותר נמוכה, לא הייתה התאמה, לכן לא שרתה שכינה, ואת זה ידעו הנביאים שבנו אותו, חגי זכריה מלאכי, זה לא החלטה של, 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 של חכמי תורה שבעל פה, כן? לזה הוא נגנז עד לעתיד. אשר עין בעין יראו השם והשגחתו בציון, שמשם תצא תורה ודבר השם בירושלים. כלומר, זה העיקרון שדיברנו על זה, על השמן הזה שהוא לא, שהוא מבטא משהו עליון. הרמ"א מוסיף על זה אם התורה משולה למים, אז השמן הוא צף על פני המים. הוא מבטא איזשהו שפע עליון, משהו גבוה מאוד, וזה לא היה מתאים למדרגה של בית שני, לכן בבית שני לא היה שמן. נעבור להלכה הבאה, הלכה ב'. וככה עשהו משה רבנו במדבר. לקח מן המור, הקינמון והקידה, מכל אחד משלושתם 500 שקל בשקל הקודש, מקנה הבושם 50 ו-200, וזה שנאמר בתורה וקינמן בסן, מחציתו 50 ו-200, ששקולים אותו בבית פעמים, 50 ו-200 בכל פעם, ושוחק כל אחד לבדו, ויריב כל ושרה אותם במים זקים ומתוקים, עד שיצא כל כוחם במים, ונתן על המים שמן זית, הין והוא י"ב לוג, כל לוג ד' רביעיות, ובישל הכל על האש, עד שעבדו המים, ונשאר שמן וניחו בכלי לדורות. בואו נמשיך להלכה ג'. המור הוא אדם הצרור בחיה שבהודו, הידוע לכל שמתבשמים בבני אדם בכל מקום, וכלמון הוא עץ שבא מאיי הודו, שריחות טוב מתגמרים בני אדם, והקידה הוא הקושט, וכני בוסם הם הקנים, הדקים, כתבן האדומים הבאים יהיה הודו, וריחן טוב, ומיני בסמים שנותנים בהם רופאים בצורי. יש כאן שני דברים, א', זיהוי הסימנים, ב', דרך הכנתם, והמשקל שלהם, כן? הבשמים נמדדים במשקל, בתורה יש מידות אורך, טפח, אמה, וכו', יש מידות נפח, שאה, קור וכו', ביצה, זית, ויש מידות משקל. המשקל זה המטבעות, המטבעות היו נשקלים בצורה מדויקת, והמשקל הוא בשקל, כלומר, כמו ששקל של תורה שוקל, היום, כלומר, בכלל מתקנים איזה חומר עד 20 גרם, בבדיון הבן, כן? אני משתלם לי כמה שיותר להחמיר, אני מרוויח יותר כסף מבדיון הבן. או שנותנים מחצית השקל, כל זה, זה משהו כנראה, משהו באזור ה-15-16 גרם, מדובר כאן על שלושה סמנים ב-500 וקני בוסם ב-250, סך הכל 1,750 שקל, שזה משהו כמו 25-26, תלוי במשקל של השקל, משהו בין 25-30 קילו של סממנים, שזה לפי, עכשיו, דרך ההכנה לפי הרמב״ם, כמו שראינו כאן, זה לא פשוט, איך שהוא הבין את הגמרא, רש"י הבין את הגמרא אחרת, בכל אופן, מה שהרמב״ם מתאר כאן, שלוקחים מים, שאין בהם כמובן טעמים אחרים, מים רגילים, ושורים אותם בצורה כזאת, ש...
מה?
למה? 1950 כפול 15 גרם, כמה זה?
שקל זה
9.6 גרם. שקל? לא. שקל מקובל. תראה, בוא נגיד לך, לחומרה, בדרך כלל אומרים, פדיון הבן זה 96 גרם, ככה מקובל. אז שקל זה קרוב ל-20 גרם, אני חושב שזה קצת פחות. זה בערך 15, לא, לא. יש לזה שאלות שונות, אבל מקובל שזה 15-16 גרם. תראה, אם תגיד בחשבון, 15 גרם כפול 1,750, כמה זה יוצא? 1,750? כפול 15 גרם. 15 גרם כפול 1,750.
כן, כן,
בסדר. משהו, המשקל כמובן זה פעם קשור להרבה סוגיות אחרות. מי שירצה עכשיו כבר ממש, קיבלתי הבוקר כבר את הטיוטה של הגיליון, מעלים לקודש. יש שם שלושה מאמרים על הסוגיה הזאת של היחס בין האורך לנפח, יש בזה כמה מאמרים פורצי דרך בתחום הזה. נחזור ענייננו, הדרך שרמב״ם מתאר כאן זה שריה של הסמנים במים ובישול את השמן עד שהשמן מתעדה.
המים
מתעדים, כן ברור, ורש"י זה שיטה אחרת, בכל אופן כל זה למעשה, אנחנו לא צריכים לדעת את זה, כיוון שאנחנו בפועל לא עושים את זה. לגבי זיהוי הסימנים, הסימנים האלה זה סימנים שאותם אנחנו חייבים לזהות בשביל סימני הקטורת. הם 4 מתוך 11 סימני הקטורת, למרות שבתורה זה מופיע בפרשה, ליד פרשה, אבל לא מופיע בשמות זהים. על זה יש הרבה מאוד מחלוקות לגבי הזיהוי שלהם.
יש פה עליה למור.
כן. זה קראתי את זה, כן. כן. זה השגה של הרייבד. הרייבד, קשה לו לקבל את ה... לקחת דם של... האמת היא, זה לא דם. מה שאומרים שזה... יש כזה... בנקים שנקרא אייל, אייל כזה... המור מופיע הרבה פעמים בתורה. הריתי מורים בסמי, 6 חודשים בשמן המור. המור זה שמן ידוע. אני מבין שיש באיזשהו מקום בעל חיים, איזשהו סוג של, אחד זה סוג של איילים, שזה לא הדם שלו, זה אותו דבר כמו, אני אומרים, בתכלת, זה לא הדם של החילזון. יש להם, לבעלי חיים האלה איזשהו מאגר כזה של חומרים. אני חושב שהוא בשביל הצורך של החיזור בזכר ונקבה וכו', הזכר ונקבה משמשים בריח הזה כדי לצורך משיכה. בכל אופן, זה איזשהו שקית מסוימת של שיש בגוף של האייל הזה, והוא מפיק ריח טוב. אז עד כמה זה נחשב, אז כמו אנחנו אוכלים דבש. זה מחלוקת כאילו מהסיבה, אבל אחת הדעות, זה כי זה לא מגוף הדבורה. בכל אופן, הרב עוד לא מקבל את הזיהוי הזה. מה? לא, לקטורת. לקטורת. אני לא יודע, אבל אולי את הקושה שלך בדרך כלל קושות מהסוג הזה, אני הופך לתירוץ. מכאן אני למד שהתורה לא רוצה שעם ישראל יהיה סגור בארצו, אלא יהיה עם קשרים. כתבתי את זה במאמר בימים הקודש על הקשר של כל אומות העולם למקדש. אבל ככל שהעולם מתקדם, אתה מבין היום שבצורה ריאלית, בלי ניסים, אף מדינה בעולם לא יכולה להתקיים מהמשאבים שיש בה. המסחר, הצורך בהחלפת של מסחר ודעות יודע מה, אפילו ככה היום את הקורונה. הידע שעובר מבנייה למדינה הוא חיוני, כן? העולם, אם היום גם שהעולם גלובלי, אז אומר, גם בעבר זה היה ככה. יש, שלמה מלך, היה לו קשרים מאפריקה וממקומות אחרים, העולם תמיד היה עם קשרים, היה תמיד מסחר. והתורה אומרת, ארץ זבת חלב ודבש. אבל התורה לא אומרת ארץ זבת חלב ומור. לא הכל יש בארץ ישראל. זהב יש בארץ ישראל? למה אתה הולך רחוק? צריך מנורת זהב. מאיפה תביא זהב? אני לא יודע שמישהו מצא פעם זהב בארץ ישראל. מכאן אתה למד שלא, שאנחנו צריכים, אני חושב שהקשר הזה הוא חיוני לזה שהנבואות של אחרית הימים, שהארבע את השם ינחום בראש הערים, ומציון תצא תורה דבר השם ירושלים, שבאו גויים רבים ללמוד ולדעת את השם, המבוסס על זה שיהיה קשר. ואני אומר, ככל שהעולם מתפתח, זה הרבה יותר. אם משיח היה מגיע לפני 500 שנה, והיה צריך לשלוח שליחים מכל העולם, ללמד את כל העולם דעת השם על חמורים וסוסים וגמלים, כשהיום בלחיצת כפתור, עם התרגום של הגוגל, הוא יכול לכתוב נאום בעברית שיתורגם ל-70 לשון ויופץ תוך חלקיקי שנייה בכל העולם, אז אני חושב שזה יתרון ולא חיסרון. נחזור לענייננו. בכל אופן, יש מחלוקת, הרמב"ן אומר שזה גם כן, בוא נגיד ככה, אני לא חושב שיש, יש כמה וכמה זיהויים, יש כמה מחלוקות בראשונים כבר לגבי הזיהויים של הסמני הקטורות, שזה הלכה למעשה, זה חייבים. שיש מישהו שאומר שכל סמני הקטורות יש בארץ. הרמב"ן אומר שהרבה מאוד הסמנים זה שרף של עצים, כן? שגדל בהודו ובאתיופיה, ככה זה. גם הקינמון, שזה, אנחנו מכירים את זה, זה קליפה של עץ. מכירים את זה בכל חנות טבע, בכל חנות, בכל זה. יש בארץ קינמון? לא חושב. יש עץ שיכול להופיע קינמון?
איזה עץ?
קינמון. קינמון זו קליפה של עץ.
יש דרש שאומר שהטעם
שלהם קינמון היו. ששופים אותם. אני לא שואל אם יש במדרשים עצים כאלה, אני שואל אם בארץ יש עצים כאלה.
המדרשים יודעים ש...
נכון, לא יודע, אני לא משהו לפעם. אין לנו שום עדויות שכל שכל הדברים האלה שנצריכים לבניין בית המקדש, יש אותם בארץ. ואני לא רואה בזה חיסרון, אני רואה בזה יתרון. נכון, נכון, אמת. מה? לבונה זה קיים, לא יודע, בחנויות טבע. לבונה מוכרים, אני לא יודע, בארץ. בעיר העתיקה, אני קניתי אצל הערבים בעיר העתיקה, אם שורפים את זה, אני לא יודע, אני לא נהנה מהריח של זה, אבל...
אגב, הרב, אמרו לי, קראתי מאמר של מישהו שסתום בגלל הקורונה. הלבונה.
אולי... לבונה... לי יש איזה... במשרד, פעם לבונה קניתי, שוק בעיר העתיקה, הערבים מוכרים את זה, בחנויות כאלה שמוכרים כל מיני זה, הם שורפים את זה ולא יודע, נהנים מהריח של זה. ניסיתי, זה שרף של עץ. המורה שלה איך לזהות אותו. מה? לא יודע. הברבנל אומר, לי נראה שקינמון בושם הוא, וקנה בושם שניהם קנילה. אם לא שהקליפה היא בחוץ נקראת קנמון, והקנה הפנימית נקראת קנה. כן, המלבי מביא שזה אולי הקילופה שבסימני הקטורת. בכל אופן, יש זיהויים, יש כאן אברך שלמד כאן בכולל בעבר, מי שמכיר אותו, יששכר פרץ, והוא, כשהוא עזב כאן, הוא פתח עסק, מזה הוא מתפרנס היום, זה נקרא... טוב ים מוצרי המקדש, הוא גר באזור שילה, הוא מוכר כל מיני מוצרי מקדש, ובין השאר, יש לי את זה, נתן לי פעם, יש לו כזה בבוקנים של 11 סמנים, ויש לו חוברת, יש לי כאן את החוברת שהוא כתב, והוא כותב, הוא מנסה לזהות אותם לפי את השיטות העיקריות של זיהוי סמנים, יש דברים שהם... יותר, עכשיו קינמון למשל, אני חושב שזהוי ודאי, יש דברים שהם שנויים במחלוקת, והזהוי פחות ודאי, וצריך כמובן להכריע בזהוי שלהם. אני בכל אופן, יש כזה כמובן... או בדיוק, זה... המורה שלו, מנחם פליקס, לא מנחם פליקס, קום לו. יהודה פליקס. הוא היה המורה שלו, הוא נפטר, וזוהר עמר, יהודי שגר גר בפסגות, איך שגר זמן? וצוף, אני וצוף, כן. יהודי יקר שעוסק הרבה מאוד בנושא המקדש, כתב זה כמה מאמרים, הוא חוקר טבע ברמה מאוד מאוד גבוהה, ומאוד מאוד מעורה בפרטים ההלכתיים, והוא עוסק בזיהוי שלהם, עוסק בהרבה דברים, הוא עכשיו ביחד עם הרב עזריה, הם מנסים, עשו כל מיני ניסיונות של, הם עשו כבר ניסיון אחד של שריפה, של פרה, לצורך הכנת אפר פרה אדומה. נחזור להלכות שלנו, בכל אופן, אני לא יודע, אני לא יודע, אני אומר שרוב הסימני הקטורת הם מזוהים די בוודאות, אלה שלא, צריך הכרעה הלכתית, מה הזיהוי נכון. בכל אופן, ארבעה סימנים האלה הם חלק מ... הם ארבעה מתוך 11 סימני הקטורת. בואו נמשיך הלאה. הלכה ה', סליחה, הלכה ד'. העושה שם למשחה כמעשה הזה או כמשקל הזה ולא הוסיף ולא גרע, במזיד חייב קראת, בשוגג מביא חטאת קבועה, שאמר אשר ייקח כמור ונחרט מעמיו. והוא שיעשה אותו להימשך בו, אבל מעשה הוא להתלמד או להתנו לאחרים, פטור, כן? הרדווז מאיר שכאן בקטורת, בהלכה, גם קטורת יש אותו איסור בדיוק. ושם כתוב שאם הוא עשה אותו, למסור אותו לציבור, אז פטור. באר שבע
אומר שפה הכנת פטור מותר. אבל באר שבע מפורש,
אבל יש... אבל לזה בקטורת אפשר להגיד.
זה פטור אבל אסור, לא? אבל... יש דמים פה במחוק פה.
אבל אם אדם... כן. אבל אם אנחנו מקבלים מה שאמרנו בשבוע שעבר, שלא עושים את זה היום, וזה הדיוק בלשון של הרמב״ם,
או לתנו לאחרים. בקצורת הוא כותב למוסרו לאחרים, למוסרו לציבור. כי אם אתה עושה כדי למסור בציבור, אז זה מותר, זה מצוין. זה מה שעשו בתבטינס. אתה עושה כדי שלציבור יהיה קטורת. אבל כאן, אין לך מה למסור לציבור. אז ניתנו באחרים, ואז זה יהיה פטור. ואסור.
למשך הוא עצמו.
מה? אז זה, על זה יש את החיוב. זה ודאי שהוא חייב. אבל כשהוא עושה את זה, סיבה... מה?
מה?
זה מה שקראו, כן. אם תלמד או ליתן לאחרים. על זה לא אין תקרית. הלאה. הלכה ה' אסר משם למשחה כזית במזיד חייב קראת, ושוגר מביא חטאת קבועה, שנאמר אשר ייתן ממנו על זר ונחרט מעמיו, ואין נחווים אלא על סיכת שמן המשחה שעשה משה, שנאמר ממנו. זה עוד מחזק מה שאמרנו, אני חושב שזה הזכיר את זה בשבוע שעבר, שנאמר בו שמן משחת קודש יהיה זה לי, ומעולם לא נעשה שמן אחר חוץ ממה שעשה משה. כלומר, חיוב הקראת הוא רק על אותו שמן שגנוז עכשיו מתחת להר הבית. אחד הסך עצמו ואחד הסך אחרים, שנאמר אשר ייתן ממנו על זר. הסך כלים ובמה ועקום, שהם כמותה, או שסך מתים בו פטור, שנאמר על בשר אדם לא יסך ולא על מתים או על בהמה. מכאן אנחנו מגיעים לכמה הלכות, שעליהם אני רוצה יותר להתעכב. למה משמש שמן המשחה? למה הוא משמש? וכאן עוד פעם אנחנו חוזרים לעקרונות. של להבין מה, מתוך זה ננסה להבין את המהות של שמן משחה, גם זה הרבה בעקבות תורת העולה של הרמ"א. אני אקרא מהר את ההלכות הזה ואחרי זה אני אחזור עליהן. הלכה זין, אין מושכים ממנו לדורות אלא כהנים גדולים ומושך מלחמה ומלכי בית דוד בלבד, אפילו כהן בן כהן מושכים אותו, שנאמר כהן המשיח תחתיו מבניו. בבית שני שלא היה שם למשחה, היה כהן גדול מתרבה בבלישת הבגדים בלבד, שהיה לובש בגדי כהונה גדולה. כיצד מושכים את הכהן, צק את השמן על ראשו וסך ממנו על גבי עיניו, כמין חי יוונית כזה, שנאמר, ויצק משמן למשחה על ראש הארון וימשך אותו לקדשו. אחרי בית דוד מושכים אותם כמין נזר על ראשו, ולא ימשך במקומות אחרים ולא ירבה השמן. הנותן משם משחה על גבי מלך או כהן גדול שכבר נמשכו בטור, שנאמר אשר ייתן ממנו על זר ואין לו זרים אצלו. אבל הסך ממנו אפילו למלך וכהן גדול חייב, שנאמר על בשר אדם לא יסך כל אדם ממשמע. כהן גדול שנתן לשם המשחה מראשו וסך ממאב חייב כרת, והוא שיסך ממנו כזית. הלכה י' א', אין מושכים את המלך אלא גבי מעיין ומושכים מלך בן מלך, שהמלכות ירושה למלך לעולם. שאמר הוא ובניו מקרב ישראל. ואם הייתה שם מחלוקת, מושכים אותו כדי לסלק המחלוקת או להודיע לכל שזהו מלך לבדו. כמו שמשכו את שלמה מפני מלכו כדי אדוניהו, ויואש מפני עתליה, ויואחד מפני יהויקים אחיו. וזה שמשך אלישע ליהוא לא בשם למשחה משכו, אלא בשם אפרסמון. דבר זה מסור ביד חכמים. כל כלי המקדש שעשה משה במדבר לא נתקדשו אלא במשיכתם בשמן המשחה, שאמר והמשיכם וקדשתם, ודבר זה אינו נוהג לדורות, אלא כלים כולם, כיוון שימשו בו במקדש ומלאכתם נתקדשו, שאמר אשר ישרתו, בם וקודש בשירות הם מתקדשים. בואו נחזור על זה. למה משמש שמן המשחה? בהלכה זין, כהנים גדולים, כהן משוך מלחמה ומלכי בית דוד. זה לא מתאים מה שקראנו בתורה. אם אני זוכר את הפסוקים. משכת בו את אוהל מועד, את ארון העדות, את השולחן ואת כל כליו, את המנורה ואת כליה, את מזבח הקטורת, מזבח העולה וכל כליו, את הכיור ואת הכנור, וקדשת אותם, היו קודש קודשים, כל נוגעים בהם קידש, ואת ארון ובניו תמשך, וקידשת אותם לכהן לי. ובני ישראל נדבר לאמור, שמן משכת קודש יהיה זה לי לדורותיכם. מה אתה אומר? רגע, אבל מה אין בתורה? שתי אחת, נתראה את זה כל פרטים בשני אחת. נתראה מדבר הפוך. מה אין בתורה, ויש מופיע כאן בהלכה? מלך. בתורה אין שום רמז שמושכים מלך, כן? וזה גם מאוד מאוד מובן. אנחנו עכשיו עוסקים אנחנו בספר שמות. מה? רגע, אני אמרתי, גם הרמב"ם אומר. מה אתה צריך להביא לראי משמואל? אני אומר לך ראי מהרמב״ם. אבל בתורה, כלומר זה דבר פשוט שמושכים מלאכים. בתורה זה לא כתוב. עכשיו, אני אומר, לפני שאני מרים את דרשות וכו' והסברים, זה גם מאוד מאוד מובן. מה זה שם למשחה? אמרנו, זה אותם סמנים של קטורת הסמים, כן? זה עושים אותו, ואיפה נמצא? נמצא בתוך, בקודש קודשים. הוא חלק מהעולם של המקדש. מושכים בו את הכלים, את הארון, את בניו, את זה. הוא שמן משחת קודש, זה שחלק מבית המקדש, והעובדים בו. מה זה קשור למלך? מה, איפה זה, מה הקשר, כן? עכשיו, כמובן, אתה אומר בצדק, שמופיע בתנ"ך, לפני שאנחנו רואים את חז"ל, הסדר נכון זה כמובן שהסדר שלך ולא הסדר שלי, מה? כן? אני כרגע הבאתי לפסוקים. השם גלה את אוזן שמואל יום אחד לפני בוא שאול אמור. כעת מחר ישלח אליך איש מארץ בנימין ושחתו לנגיד על עמי ישראל. והושיע את עמי מיד ושתים כי ראית את עמי כמעט זקתו אליי. כן, ויקח שמואל את הקרן השמן והמשך אותו בקרבך ותשלח רוח השמן לדוד. שלמה, ויקח צדוק הכהן את קרן השמן מן אוהל. שימו לב, צדוק הכהן לוקח את קרן השמן מן האוהל, מהמקדש, מהמשכן, כן? והמשך את שלמה והתקעו בשופר ואמרו, עם יחי המלך, כן? אז איך זה, כאילו, מאיפה זה בא? זה נכון, בוא נראה, תגיד, יש, הדבר הכי פשוט שהיינו אומרים, בסדר, חז"ל דורשים כאן ריבוי, עת לרבות המלך, לא יודע מה, כן? מה פעמים אנחנו מוצאים כזה דבר? לא מופיע בתורה שבכתב, יש בתורה שבעל פה. אז מצאתי כזה מדרש, אבל המדרש הזה מופיע בילקוט מעם לועז, מביא גזרה שווה. הראשונים לא הכירו את המדרש הזה. לא מופיע, לא בגמרא, לא מדרשי הלכה, וגם הראשונים לא הכירו את המדרש הזה. אני לא יודע, ילקוט מעם לועז, מאיפה הוא לקח מדרש, שהוא בא ועושה איזושהי גזרה שווה, מה? אין, בוא נגיד, מבחינתי, זה שאני לא יודע ולא מכיר, פרויקט השו"ת לא מכיר, זה לא משנה. הראשונים לא הכירו את המדרש הזה. אז אני לא יודע מה הערך של המדרש הזה. עכשיו, זה מופיע, בוא נגיד, בספרה זה מופיע, כן? המדרש הלכה שזה, אבל לא עם מקור, כן? זה מופיע בחז"ל ש... מושכים מלכים, כן? איפה זה? רשמתי לי את זה. אבל אין לנו לראשונים ובחז"ל מקור שלומדים ממנו, חוץ מהמדרש הזה בעם לועז, שממנו אפשר ללמוד שמושכים מלכים. ואני אומר עכשיו, זה לא מקרי. אבן עזרא, אבל זה בניגוד לחז"ל, זה בניגוד ל... זה בניגוד למה שחז"ל, כי חז"ל כן רואים את זה, שזה לפי התורה שבעל פה כן צריך למשוך. אבן עזרא אומר שאין כזאת הלכה שצריך למשוך, הוא אומר שזו הייתה הוראת שעה של הנבואה. אבל... כן, לא הרבה. שלמה ו... מה?
זה...
כן. הנה, מתי את זה. הנה, מתי את הספרה שחיפשתי. ויקח משה את שמן המשחה, ממנו נמשכו אהרון ובניו, כל שבעת ימי המילואים, ממנו נמשכו כהנים גדולים ומלכים. זה מהתורת כהנים. אבל הוא לא מביא מקור. כלומר, לפי חז"ל, יש הלכה שמושכים, זה לא כמו אבן עזרא, שזה אומר שזו הוראת שעה, שיש הלכה בתורה שבעל פה שמושכים מלכים, אבל אין לזה מקור בתורה.
הוא
מתאר מציאות, הספרה מתאר מציאות, אבל לא מתמודד עם המקור. זה סותר את אבן עזרא, כי אבן עזרא אומר זה הוראת שעה, והתורת קונים אומר שזה תורה שבעל פה. אז לא צריך הוראת שעה. התורת קונים אומר, ממנו נמשכו מלכים. זה, זה תיאור...
אפשר לכתוב בסוגריים.
אני חושב שזה היה...
מה?
מה?
למה רק
בדוד בלבד? מה? זה תמיד גלזם. המלאכים האחרים זה שם הפרסמון, זה רק בכאילו, כן. כן, אני אומר לכם בדוד. כן. אפשר לדרכך את זה, אני לא רואה לך נראה לי, הרבנים חיי והתוספות ראש מביאים, בוא נגיד ככה, יש כאן שתי שאלות במשיכת מלאכים. א', מה המקור לעשות את זה? ב', לא, שאלה הרבה יותר בסיסית. לפני שאתה אומר למה לעשות את זה, יש איסור אמרנו, זה קרת. חיוב קראת למשוך זר, כן? קראנו את זה ברמב״ם. הלכה, הסך משם למשחה כזית במזית חייב קראת. אז זה לא שאלה, אם זה היה, תבין משהו ש... הוראת שעה, אין לי בעל, אין לי זה. אבל, אתה יודע, בסדר, זה עושים משום כמו שנגיד מלכי ישראל. כי משם מהספר סמון ועושים משום... זה חיוב קראת. אז... אז יש כאן שני שאלות, איך מתמודדים עם האיסור, למה מותר, ושאלה למה צריך. אז רבנו חיי ויתוס דורש מתמודדים עם האיסור. הגמרא בגילה אומרת, בקום עלינו אדם, אדם ולא מלך. אז הם אומרים, הרי האיסור על בשר אדם לא ייסח, אדם ולא מלך, כן? ו... מה? זה כאן שאלה, כאן ייתן וייסח, אבל כן, בכל כך הם מבינים שמהדרשה הזאת, כלומר שהאיסור לחיוב קראת על, על שיחה של אדם זר לא קיים במלך, כי התורה אמרה שהאיסור רק על אדם, ומהמגרם גילה מבינים שזה רק אדם ולא מלך.
למה רק שאול לבית דוד?
מלך, מלך זה מלך.
זאת מלך
ולכן. לא, לא, זה סתם. יש גם ראש ממשלה ויש גם נשיא, יש גם איזה...
כל המלכים
שיהיו. לא, זה לא מלך. זה בסדר, מישהו שבסדר. לא כל מי ששם בגן כתר על הראש, הוא הופך להיות מלך. מלך זה מלך בבית דוד. יש הגדרה של מלכים, תראה, זה יכול להיות מלכים. זה.
זה לא
ממשל. אני... מה?
זה לא ממשל.
כן. מי שהתמודד עם זה בצורה מאוד מעניינת, וזה קשור באמת למה שדברנו בשיעור הקודם, הרמב"ן. אומר, מכל מה שאמרת עד עכשיו, אז גם אם מצאנו היתר, זה לא מצאנו מקור בתורה למשיכת מלאכים. הרמב"ן מתמודד עם זה, ניקח לכם את הדברים שלו. ואומר אני, כי הכתוב אומר שם משיכת קודש יהיה זה לי לדורותיכם. יש לי פשוט... שבר שם מישהו ככה התעכב על הפסוק הזה, שם משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם. והיה ראוי שיאמר, שם משחת קודש יהיה זה לארון ובניו לדורותם. מה זה לי? כאשר אמר בבגדים, ובדי הקודש אשר לארון יהיו לבניו אחריו. או שאמר ואת ארון ואת בניו תמשך, וקידשת אותם לכהן לי, והייתה להם חוקת עולם לדורותיכם. כי עכשיו שלא הזכיר הם עצמם, ואמר שלא ייתן על זר, יהיה ממש מה על כל אדם, חוץ מהנזכרים עצמם. לכן אמר, על בשר אדם לא ייסח, והנה הכתוב מפרש, הכהן המשיח תחתם מבניו. בקיצור, הרמב"ן שואל מה הפסוק, למה זה שונה מאשר בבגדים, שמן משחת קודש יהיה זה לדורותיכם. והוא מפרש את הפסוק בצורה כזאת, וזה נותן את הביאור לספרה ולהלכה ולמציאות ההלכתית, שמושכים מלאכים. שזה לא... איזו דרשה, כמו שיקוט מעם לא אז אומר איזו גזרה שווה או משהו כזה, אלא פירוש של חז"ל למילים יהיה זה לדורותיכם. אבל ככה דבר. עוד לא התחלתי, מה? אז עוד רגע, אנחנו באמצע רמב"ן, שנייה אחת. אבל ככה דבר, ציווה שימשך בו אתה אהרון ובניו, ואמר שמן משחת קודש יהיה זה לי. למשוך בו, מה זה לי? למשוך בו משיח קודשי אשר יבחר. לדורותיכם, ולא ניתנו עזר שאינו נוני. ולכן המשיכו בו המלכים והכהנים הגדולים, כי שניהם משיחי השם. וכתוב, מצאתי את דוד עבדי בשמן קודשי משכתיו, בשמן שהוא משחת קודש לי. בקיצור, הרמב"ן אומר שהמקור למשיכת מלכים הוא בפסוקים עצמם. הדברים, אני חושב, שמאוד מאוד מבוארים ומאוד מאוד ברורים, אני אנסה לפתח את זה. שנייה אחת. הקדוש ברוך הוא אומר, השם הזה לי לדורותיכם. לי זה מי שמייצג אותי בעולם, מי שהוא משיח השם. משיח השם קיימים שניים, אחד בקודש ואחד בחול. יש ראש רשות המקדש, שזה הכהן הגדול, ויש ראש רשות החול, שזה המלך. שניהם משיחי השם, ואת הפסוק בתהילים. כן, מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משכתיו. הקדוש ברוך הוא בוחר בשניים שהם משיח. זה לא רק שאלה טכנית של לשים איזשהו שמן ואז אוקוס אוקוס הוא נהיה בעל תפקיד, אלא הוא מייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. עכשיו, הקדוש, התורה כאן לא בכדי מדברת על כהן גדול, ומדבר את זה במפורש, ואומר את הפסוקים, אהרון ובניו, ועל המלך היא רומזת, ובאמת יהיה זה לדוחם ולא כותבת. מכיוון שהקדוש, התורה, לא תכתוב בתורה, ותמשך בו את אהרון ובניו ואת דוד ובניו. מכיוון שהתורה השאירה, שתי מצוות בתורה לעתיד, לנבואה בעתיד. יש לנו 611 מצוות שלא ניתנות לשינוי, שלא ניתנות שהן קבועות ומוחלטות ואין בהן שום שינוי, ויש שני מצוות שהתורה אומרת, אני מצווה אותך, אתה העיקרון, אבל בעתיד. המקום אשר יבחר השם והמלך אשר יבחר השם.
יש גם את בתורה על מלך, שומת שים עליך המלך, למה לא כתוב שם תמשך אותו?
התורה אומר, המלך, עוד פעם, מלך זה לא כל מי שזה, מלך זה מלך מבית דוד, וכמו שהשם בחר כבר בזמן התורה, במשכן, השם בחר את אהרון, ובניו וצאצאיו הם כהנים עד היום, ככה השם בחר את דוד, אבל אשר יבחר השם לא בזמן התורה, הקדוש ברוך הוא אומר, את זה אני עושה, אני אגלה לכם את זה עוד 400 שנה. המלך אשר יבחר השם, אותו דבר לגבי המקום. הקדוש ברוך הוא מצווה על המקדש את הכל, חוץ מזה את המקום. את המקום אני לא מגלה לך עכשיו, לא אומר לך ירושלים, לא אומר לך הר הבית, לא אומר לך צחרה, לא אומר לך שום דבר. המקום אשר יבחר השם, תגלה את זה בסוף זרע שמואל ב'. ולכן, נכון, בדיוק, ולכן,
אבל לא כתוב על אשר יבחר השם, תשים עליו משכב.
מה?
אם זה אשר יבחר השם, בתורה, תשים שח אותו, שיהיה כתוב למשוך אותו. כמו שהכהן הגדול, אתה מושך אותו, אשר יבחר השם, סוף נשים עליך מלך אשר יבחר השם, כתוב בפירוש, לא כל מלך שיבוא, אשר יבחר השם, אז תמשוך אותו בשמן. למה לא מופיע שם?
אז הבן, עכשיו, אתה רוצה לכתוב את התורה בלשון שלך, אין שום בעיה, זה הצעה, אני יכול לעלות. אני לא שואל למה התורה לא כתבה בצורה אחרת, אני גם לא מסביר, אני מסביר את הרמב"ן, איך שהרמב"ן הסביר את הפסוק. הרמב"ן אומר את הפסוק, יהיה זה לי לדורותיכם, זה כולל, עוד שנייה אחת, זה כולל, אני רוצה לגמור אותה קצת לסבר ברמב"ן, שנייה אחת, זה כולל, יהיה זה לי לדורותיכם, פירושו, זה כתוב, ככה הרמב"ן מסביר, זה לא שהוא דרשה מטור מילה משהו כזה, יהיה כל מי שהוא לי, כל מי שהוא משיח השם, ואני מצווה שיהיו שני משיחים, אחד בקודש, אני בוחר אותו עכשיו, ואני מושך אותו עכשיו, ואהרון ובניו ממשכים לעולם, ואחד הוא בעתיד. הנקודה הזאת ש... שיש שני... למעשה זה, הייתי אומר, זה אפילו שלוש בחירות שהקדוש ברוך הוא, אני אקרא לכם עוד דבר אחד במחילתא. כן, כן. אה, יפה, חזוק. יפה. יפה, שקוף. אני רוצה עוד רק השלמה אחת. מחילתא, מחילתא בפרשת בו. ועד שלא נבחר ארץ ישראל, יהיו כל הארצות קשירות לדיברות. מי שנבחר ארץ ישראל, יצאו כל הארצות. עד שלא נבחר ירושלים, יהיו כל ארץ ישראל קשירה למזבחות. מי שנבחר ירושלים, יצאת ארץ ישראל, שנאמר, ישמר לך בין תעלית בכל המקום אשר אתה תראה, כמקום אשר יבחר השם אלוקיך. עד שלא נבחר בית עולמים, הייתה ירושלים ראויה לשכינה. משנבחר בית עולמים, יצאת ירושלים, שמר, כי בחר השם בציון. ואומר, זאת מנוחתי עדי עד. יש בחירה בירושלים, שנבחר בירושלים, איסור במות. כן? אותו דבר, עד שלא נבחר אהרון, היו כל ישראל קשרים לכהונה, עבודה בבחורות. משנבחר אהרון, יצאו כל ישראל, שנאמר, ברית מלך עולם הוא לפני השם. אומר, והייתה לו לזורר אחריו. בחירה בארון פוסדת את כל הבחורות מלעבוד. אותו דבר, עד שלא נבחר דוד, היו כל ישראל קשרים למלכות. מי שנבחר דוד, יצאו כל ישראל שאמר, הלא לכם לדעת, כי השם אלוקי ישראל נתן ממלכה לדוד. יש לכאן וכאן בחירה. בחירה פירושו, שאני אומר, זה הוא ואחרים פסולים. זה בחירה בארץ ישראל, בחירה בירושלים, בחירה במקום המקדש, בחירה באהרון שפוסט אחרים, ובחירה בדוד. הבחירה הזאת היא הפוטנציאל, האמירה שזה כמו אולי אירוסים ונישואים. כשעושים קידושים, עוד לא קרה שום דבר. הזוג עוד אסור אחד מהשני. אבל מה זה אסור? מה קורה עכשיו? כולם אסורים בה עכשיו, כן? זה אומר שבחרתי באישה הזאת, כשקידשתי את אשתי, אז בחרתי בה, והנה סרט, ועשה לנו את הארוסות, כן? הנה סרט על כולם. עדיין צריך לעשות פעולה כדי שהיא תהיה מותרת לי. זה הנישואים, כן? אותו דבר בבחירה גם של נגיד מקום, של מקום המקדש. כשיש בחירה, הכל נאסר. עדיין לא מקריבים במקום, עוד נאמין בית מקדש. כדי לבנות בית מקדש צריך לקדש אותו. איך מקדשים מקום? על ידי תהליך מנחה וכו' למלך, סנהדרין וכו', יש תהליך של קידוש מקום. אותו דבר עם אהרון ודוד. אהרון ודוד נבחרו. נבחרו, ואז זה אומר שכל האחרים לא יכולים להיות כהנים. דוד נבחר, כל האחרים לא יכולים להיות מלכים. כדי שזה יהיה בפועל, צריך משהו שיבטא את זה, שיקדש את זה. המשהו הזה זה שמן המשחה. עוד מילה אחת רק, עוד מילה אחת. קודם כך הדגשתי את העניין הזה שמלך הוא רשות החול, וכהן גדול הוא בית המקדש. ושאלתי, אז מה פתאום אתה מוציא שמן מקודש קודשים החוצה, למעיין, לגיחון, לזה, למשוך מלך של חול. אני רק מזכיר שמלך בית דוד, הוא היחידי שיכול לשבת בעזרה. הכהן הגדול הוא היחידי שיכול להיכנס קודש קודשים, והמלך הוא היחידי שיכול לשבת בעזרה. כלומר, קיימת כמובן בהלכה הפרדה בין הקודש לחול, אבל זה לא הפרדה מוחלטת. יש זיקה. גם למלך, כמובן מלך בית דוד, שהוא לתת למגרמי כלום, והוא נצג מזה שפת מלכות שמייצג את הקדוש ברוך הוא, יש לו מעמד במקדש שאין אפילו לכהן גדול של ישיבה בעזרה, ולכן, זאת אומרת, גם הוא משיח השם, אז אני מסכם רק בשני מילים, הרמב"ן בא ואומר שהמשיחה של מלכים היא למעשה כתובה בפסוקים, יהיה זה לי לדורותיכם, וישר כוח שאתה הוספת גם את המילה שלי שמופיעה בספר שמואל, וזה המקור של הספרה שאומר שהם מושכים מלכים. מה רצית להוסיף? אין בבחירה, נביא לא נבחר, לא שופט. זה לא בחירה אלוקית. מי זה נביא? אתה נראה לך שאתה בדרך הנכונה, בכיוון. זה עוד לעבוד על עצמך, והעם ישראל יהיה ראוי, ותהיה נביא. הרב הנזיר, אבל ניסה, רצה להיות נביא. כל אחד שזה, זה לא בחירה אלוקית. מי שיתאים, מי שיעבוד על עצמו, מי שיהיה ראוי, ועם ישראל יהיה ראוי לנבוא באותו זמן, יהיה נביא. מה? נכון, אבל זה לא בחירה. אני כהן לא כי אני...
בחירה מלמעלה.
איזה. אני כהן למה? כי השם בחר... כי השם בחר בסבא של סבא שלי. ואם אתה, שלמה, תהיה פעם מלך, אם אתה צאצא של דוד, אז למה אתה איזה? כי השם בחר בדוד, זה בחירה. נבואה וסנהדרין זה תכונות אישיות, זה לא בחירה. בחירה יש לנו, אמר, זה מכיל את השבטי, במקום, במלכי בית דוד ובכהנים. מה? מה אתה אומר? אני אשאל לך משל, עד שנבחר ירושלים, היתר במות. אולי זה משהו אין זה. מה? כלומר, כל עוד לא נבחר ירושלים, שלא, לא משנה כרגע, היה היתר במות, עוד אין בחירה. כי לפני שהאישה מתארסת, היא מותרת. כשלפני שנבחר דוד, אין הגבלה, כי השם לא בחר עדיין בדוד. מה? אבל המכילתא לא אומר כמוך. המכילתא, נקרא את המכילתא עוד פעם. המכילתא אומר, מי שנבחר אהרון, עד שלא נבחר דוד, היו כל ישראל קשרים למלכות.
כן, אז אם משכו את השאול, הם ממש משכו אותו.
מה? אבל זה כי לא נבחר דוד, זה מה שאני רוצה להגיד, זה לפני הבחירה. זה לפני הבחירה, אני לא יודע בדיוק מה היה, אז זה לפני הבחירה. כמו שלפני הבחירה של ירושלים, והתורה שם מכילתא, לכן הבאתי את המכילתא הזאת. הוא משווה את הבחירה של דוד לבחירה של ירושלים, לבחירה של אהרון. וזה שונה מהותית ממה שדיבון אמר, משופטים ומנביאים, שזה לא בחירה אלוקית. מה? אז אני חוזר עוד פעם, מה שאני מבין, שנייה אחת, מה שאני מבין, יש בחירה, כמו במקום המקדש, יש בחירה במקום, המקום אשר יבחר השם, ויש את הקידוש בפועל, לשים מנחות וללכת, או בירושלים בתודות וכו'. כן, יש את הקידוש בפועל, כדי שאפשר לממש את הבחירה. הבחירה אוסרת, מה שהמכילתא אומר, הבחירה אוסרת על... את כל האחרים. זהו, מה? מה? המשיכה זה שלב אחרי זה. כי כשדוד נבחר, הוא עדיין לא יכול לשמש כמלך. הוא צריך שימשך, שהוא יימשך ואז הוא יהיה מלך. כשאהרון נבחר, הוא לא יכול לשמש ככהן. עד שהוא נמשך. כשמקום המקדש נבחר, אי אפשר לבנות עליו בית מקדש, עד שעושים תהליך של קידוש. יש בחירה ויש את היישום בפועל. בדיוק כמו אירוסים. אסר לנו את האירוסות, נישואים. אפשר לחיות...
זה קליטה לשלבית את
אז זה סוגיה, נדבר על זה מחר. כן, מה בדיוק? בפועל, מה היה, מה עשה דוד, מה עשה שלמה, זה סוגיה בפני עצמה. אני מדבר כרגע על העיקרון, בלי השאלה מה עשה דוד, מה עשה שלמה. העיקרון הוא זה. ומה שיוצא כאן לפי הרמב"ן, שהקידוש, אותו המחיר הזה, ואת זה בדרך אגב, החידוש הגדול של הרמב"ן, שבעיניי הוא דבר נפלא, שהתורה אומרת, התורה אומרת את זה, יש זה לי לדורותיכם, ולא אומרת את זה מפורש, בניגוד לידי שרוצה שהתורה תגיד זה מפורש, התורה מסתירה את זה, רומז על זה, אבל זה מופיע בספרה, זה מופיע בתורת כהנים, שהכלול במילה יהיה זה לדורותיכם, זה לפי הבירור הרמב"ן, כלול בזה לכל מי שהוא משיח השם. ומשיח השם זה ברור, זה ברור בכל הכתובים, שמשיח זה עולה גם על הכהן הגדול, משיח השם, וגם מלך בית דוד הוא משיח השם. ולכן שניהם נמשכים בשם למשחה. מי דאורייתא? זה לא רק היתר למשוח אותם, אלא חובה גמורה, והם לא יכולים להיות את תפקידם האלוקי, בלי משיחה באותו שם למשחה, שהוא מביא את השפע העליון, כמו שקראנו מהרמה.
אני לא רוצה שזה יהיה כתוב בתורה. אמרתי לשיטתו של הרמב"ן, למה זה לא כתוב בתורה? ברור לי בשביל יותר שזה
דברי חכמים. ודאי, 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 ודאי. בואו אולי עוד טוב, עוד נעצור כאן.